אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
בוקר טוב, מה אומרים היום? קיץ, קיץ בריא, זה ממש שמחה לעד, למטריות ולקפוצ'ונים. אני אישית מרגישה שסיימנו את סוכות, אפשר להתחיל שנה, שנת חורף נעימה. הילדים חוזרים לבית הספר, מתחילים שנה חדשה. אין זכר לקיץ הקרב, לאביב, לא יודעת. אני אגב נורא אוהבת חורף, אני ילידת חורף, אבל אני מרגישה שאוהבי הקיץ פה מאוכזבים מאוד. מה שלומכם? מה שלומכן? עבר עלינו פסח מורכב, לטוב ולמוטב. מצד אחד היה חג מאוד מאוד משפחתי, מצד שני המון משפחות קיבלו בשורות לא טובות בחג הזה. והיה מורכב, בקיצור, היה מורכב, שלא נדבר להבדיל מיליוני הבדלות על המורכבות שבין המימון על הרומפלנחט, שאני גיליתי שהרבה אשכנזים לא יודעים מה זה רומפלנחט, הם לא יודעים שיש הגדרה שלמה לזה שבזמן שהמרוקאים עושים מימונה ומורחים את הבצק השומני והטעים הזה על השיש, בבית שממול אצל משפחת גרשטיין קורין, יש מנגינה עצובה ומעלים כלים למעלה. עכשיו, מה ההבדל וכי מרוקאים לא מעלים כלים למעלה? אני עדיין לא הצלחתי להבין האם הם חיים ביקום זמן מקביל, ולמה בגרמניה הקדישו לילה שלם לרומפלנחט, שבאופן כללי זה גם נשמע שם של מחנה ריכוז, חייבת להגיד, אבל כן, רומפלנחט זה ליל העברה, ליל הבלגן, יש ביטוי שלם הזה בוויקיפדיה, תחפשו, וכתוב שם שזה הלילה שבו נהגו לשטוף את הכלים, לייבש אותם, להחזיר אותם למעלה, ככה לאט לאט, כשברקע מנגינה של רשימת שינדלר, מקסים, באמת נחמד, כל אחד כל אחד והמסורת שלו, אלו כמובן שלא הוזמנו למימונה. זהו, מה שלומכם? אתם על כל כבודה. אני אין ישוחת איתכם עד השעה 11 בכאן מורשת. נגיד תודה לנתנאל ינובר, לטל ניסן ולמשה מושקוביץ על הביצועים ועל העריכות ועל כל העניינים. נעשה היום תוכנית שיקום מהחג, ננסה להשתקם, לא פשוט לקום מוקדם. למי שחזר היום לעבודה, גם אני חזרתי לעבודה, זו עבודתי, אבל אני יודעת שיש לי חברות שקמו בשש הבוקר בהלם, אחרי כל החג הזה של השנץ והאוכל והשנץ, אז שולחת תנחומים, ולמי שבבית גם תנחומים להתחיל לשקם את כל מה שקורה בבית. זהו, תכף מתחילים. נשמע שיר נוסטלגי, ומה עוד רציתי להגיד? אני לא יודעת, אני מתרגשת, כי לא הייתי פה שבועיים, אבל נשמע שיר, ואז אני אסוף את מחשבותיי בחזרה. מי היום בפינת הנוסטלגיה? ישי לפידות וישי לוי עם השיר, זה אני ואתה.
כל כבודה עם הניה שוחט.
ועכשיו, מזכירה לכולנו שספירת העומר התחילה כבר לפני שבוע, לא נגיד מה היה היום, לפחות נגיד מה היה אתמול, אבל ספירת העומר יש בה הרבה עניינים, אמנם יש בימים שאני אוהבת להגיד שהם ארבינה שברבינה, אבל באמת כל אחד ואיכשהו מסתכל על זה, ולשם כך הזמנתי את בת שבע דרגן, אסטרולוגית ומאמנת, מחברת הספרים 90 ימים למנוחת הנפש, וגם הספר החדש ליתר ביטחון. שלום.
בוקר טוב,
אליה. מה שלומך?
מעולה, ברוך השם. חוזרים לשגרה.
הכל כבר במקום אצלך בארונות?
כן, גייסנו אתמול את כל בני המשפחה, והיו פה
חגיגות. יפה, איזה כיף שיש צוות, אה?
כן, לגמרי כדאי כאילו להשקיע בילדים, בסוף הם גדלים.
מתי נגמר את ההשקעה? אני פשוט לא רואה את האופק.
יש זמן, כי אוויר.
את אומרת, צריך להשקיע בהם ולהזמין אותם לשביעי של פסח בשביל לקבל את התשואה הזו, נכון? הם לא מופיעים, סתם ככה מוצא אחד.
גם להזמין
פרק בשכל,
אז זהו.
יפה.
כן.
טוב.
אני רוצה שאתה יודעת, ילדים מתוחכמים שלא באים לשביעי של פסח, אבל זה עוד עניין. אבל כן, ברוך השם.
אז אנחנו, בדיוק אמרתי מקודם שאני בגדול חשה שאנחנו ככה נכנסים לחורף, שסיימנו את סוכות. ואנחנו נכנסים לחורף, אבל נסתבר שספירת העומר עכשיו.
נכון.
שתפסה אותנו בטיימינג, מה זה מדויק בעם ישראל, ממש ככה אחד לאחד. והייתי שמחה לשמוע ממך, קודם כל באמת, למי שעדיין אולי לא מכיר אותך, את הבאת מהפכה מדהימה בתחום הזה של באמת להנגיש את הנושא הזה של הביטחון והאמונה באמת לכל אחד בכלים ובמילים פשוטות, שכל מי שזה מעניין אותו יכול לקנות את הספרים שלך, גם 90 ימים למנוחת הנפש וגם ליתר וגם, ביטחון.
וגם להצטרף לקבוצות ללא עלות.
נכון, נכון, קבוצות וואטסאפ.
של מידה יום יומית, נכון, כבר 3 שנים, ברוך השם, יותר מ3 שנים.
ואת גם מלמדת חסידות, נכון?
נכון, נכון, נכון.
אז אמרתי, במקום שנגיע לעומקו של הספירה באמצע, ואז נגיד, רגע, רגע, מה קורה? אז אולי כבר בתחילתה קצת נלמד. מה זה התקופה הזו?
תראי, קודם כל באמת אולי מילה אחת על ההבדל בין תורת הנגלה לתורת החסידות.
כן.
קודם כל באמת בהבנה שהן משלימות אחת את השנייה. הן לא מתנגדות אחת לשנייה, הן לא סותרות אחת את השנייה. הן בעצם נותנות איזשהו מענה כללי בעבודת השם. כשבאמת עד תקופה מסוימת אפשר היה להסתפק בתורת הנגלה, אבל מי באמת תקופה מסוימת, באמת שיטת הפנגלות התורה, החסידות, היא סוג של רפואה. תורת הנגלה, זה בעצם קיבלנו הוראות חיצוניות,
נכון.
שאומרות לנו צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, וצריך דרך אגב, אבל יש איזושהי סמכות חיצונית שאומרת מה לעשות, שבן אדם בעצם לא צריך, כמו שאוהבים להגיד היום, לעבור איזשהו תהליך, אלא הוא פשוט עושה את מה שאומרים לו.
כן.
אבל העולם הפנימי שלו הרבה פעמים נשאר מנותק מכל העשייה החיצונית הזו.
Mm-hmm.
אגב, גם בחובת הלבבות, רבנו בחיי מתייחס שם, שמשם אנחנו לומדים את שער ביטחון ואת הביטחון באשם, שבאמת, אוקיי, יש המון הוראות חיצוניות, אבל מה קורה איתך בפנים? מה קורה לנפש שלך? ולפעמים באמת יש איזשהו פער מאוד גדול. שיטת החסידות היא בעצם מתייחסת לפנימיות, היא באה ואומרת, אוקיי, אל תעשה רק מה שאומרים לך מבחוץ, אלא בוא באמת תעשה שינוי בעולם הפנימי שלך, וכשתעשה שינוי בעולם הפנימי שלך, שזה בעצם עולם הרגשות שלך, ועוד מעט נראה כמה זה מסתדר לנו עם ספירת העומר, אתה תהיה באיזון, אתה תהיה מנוהל נכון יותר, אתה לא תתנתק מהרגשות שלך, אלא אתה תלמד לנהל אותם באופן מיטבי יותר, ואז מתוך איזשהו מקום הרבה יותר בריא, הרבה יותר מיושב, אתה גם תעשה את מה שאומרים לך לעשות, אבל מתוך רצון פנימי, עם איזושהי הלימה מאוד מאוד יפה. ובאמת, התקופה הזאת של ספירת העומר מספרת לנו את הסיפור הזה. ביציאת מצרים, עם ישראל היו במקום מאוד נמוך. הם לא יצאו ממצרים, מתוך איזשהו משהו עניין שלהם. הקדוש ברוך הוא פשוט בא, שדעת, תפס אותם בשערות ובאוזניים והוציא אותם החוצה. זה מה שנקרא בחסידות, התערותא דלעילא. זאת אומרת, מגיע איזשהו כוח חיצוני מלמעלה ומושך אותך החוצה. זה דבר מאוד גבוה, כי זה גם בבום. כן. את יודעת, זה כמו בן אדם שפתאום זוכה לאיזושהי הערה, פתאום קורה לו איזשהו משהו. עכשיו, מה שקורה בדבר הזה,
רוב הזמן זה לא שנכון, ככה.
רוב הזמן זה לא ככה. חודש ניסן, ובאמת הסיפור של יציאת מצרים ופסח, זה התערותא דלעילא. לא הייתה שם שום עבודה פנימית של עם ישראל, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא בחר אותם, אמר להם, אתכם אני רוצה, ושלף אותם החוצה. אבל בבפנים שלהם, ורואים את זה מאוד יפה, בפעם הראשונה שמשהו לא מסתדר להם במדבר.
בתודעת עבר.
הם מתפרקים וחוזרים לרקוד לעגל. הם לא באמת, לא קרה שם שום דבר פנימי. ובאמת התקופה של ספירת העומר, זה התקופה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אוקיי, עשיתי בשבילכם את הצעד הראשון, עכשיו אתם, כדי להגיע לשבועות, כדי להגיע למתן תורה, אתם צריכים עכשיו לעבור תהליך, אבל התהליך הוא אתם צריכים לעשות אותו. והתהליך נעשה בתוך הנפש. וספירת העומר, שזה 49 ימים, שזה בעצם 7x7. העולם הרגשי שלנו, באמת בחסידות, מלמדים המון את תורת הנפש, את ממה מורכב העולם הפנימי שלנו.
Okay.
אלה בעצם 7 מידות, ולא ניכנס לזה עכשיו לכל עניין הספירות, mm-hmm. אבל זה 7 מידות שכוללות בתוכן את כל תכונות האופי שלנו. והרעיון בספירת העומר, ואנחנו נראה שכל שבוע לוקח מידה אחרת, זה 7 שבועות, ועובד עליה שמה שגם מאוד יפה זה, יש לנו 7 מידות. 7 המידות הן בעצם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, שכל אחת מהן, יש בה תכונות מסוימות שקיימות בנפש שלנו, אבל כל אחת מהן כוללת גם את כל התכונות. זאת אומרת, חסד, זה לא רק חסד, אלא בחסד יש גם גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, נצח שבחסד, כמו שגבורה יש בה חסד שבגבורה, תפארת שבגבורה, זאת אומרת, זה שבע שכוללים שבע, שזה 49.
אני חייבת להגיד, אבל למי שלא מונח למי שלא מונח במונחים כמוך, כן. ושומע את זה מהצד, זה נשמע מלא שמות של אולמות.
אז בואו ניקח רגע, בואו נוריד את זה למטה. בסדר?
כן.
יש לנו, אנחנו עכשיו מסיימים היום, אנחנו ביום השביעי, אנחנו מסיימים בעצם שבוע של חסד. Mm-hmm. שבוע שהתעסק במידה הזאת של חסד. מה זה חסד? אברהם אבינו היה חסד. אלה אנשים שיש להם רק רצון כל הזמן לתת ולהשפיע. מידת כן. החסד זה מידה של נתינה והשפעה. לכאורה, על מה בדיוק יש לעבוד שם? מה יש לעבוד? יאללה, תתנו, תשפיעו. אבל מסתבר שבחסד...
צריך גבולות.
אין רק, בדיוק, אין רק איזה יופי, יש גם באמת את הגבולות, שגבולות למשל זו מידת הגבורה.
יפה.
יצחק אבינו היה מידת גבורה. ובן אדם שהנתינה שלו היא ללא גבורה, הוא בבעיה. כי הוא נותן ונותן ונותן, ואז הוא מאבד את עצמו. או למשל, הוא נותן למי שלא צריך לתת. הוא נותן ממקום של ריצוי, ואז בכלל יש המון אגו במקום הזה של החסד. יאללה, חסד חסד, אבל בואי, זה אני שלא מסוגלת נכון. לראות אנשים אחרים. יש שם המון ערבוב, זה לא
שליטה.
רק... בדיוק. ובעצם שבוע שלם, ובכל יום מה שיפה, שהיום למשל, זה מלכות שבחסד. מלכות היא הספירה האחרונה, והמלכות בעצם מדברת על היכולת להכיל את עצמי. כשהיום, העניין הזה של מלכות שבחסד, היא מעניקה כוחות לאדם, זאת אומרת, כל יום נותן גם כוחות לעבוד על אותו עניין, ובעצם היא מעניקה לאדם יכולת לקבל את הזולת, אבל קודם כל לקבל את עצמו. זאת אומרת, נתינה מתוך מקום של קבלה עצמית שלי וקבלה עצמית של אחר, שזה בעצם בסופו של דבר הסיום של כל התהליך הזה שעברנו במהלך השבוע.
מדהים.
המלכות היא בעצם ההבנה שיש בתוכי חלק שהוא חלק מלכותי. Mm-hmm. החלק הזה שמחובר לקדוש ברוך הוא, ומתוך זה אני אוהבת את עצמי, ואם אני יודעת לאהוב את עצמי, אני יודע גם לאהוב את השני. בעצם כל העבודה פה היא איזושהי, קודם כל, עבודה על הרגשות, כשהמטרה הסופית היא יכולת לנהל את הרגשות שלנו דרך המוח, שזה בעצם העניין של עניין
חסידות.
מוח שליט
על הלב.
לא לנתק את הרגשות, לא ללעוג להם, לא לבטל אותם.
אבל גם לא להתנהל בהם.
אבל לא לתת להם לנהל אותנו. לקחת את האגז ולנהל את הרגשות שלנו. וזה בעצם כל העניין של ספירת העומר. ובאמת יש המון, אני יודעת שיש ספרים שמדברים על זה, ויש ממש אפשר למצוא ברשת ובכל מקום. כל יום, באמת לזכור שבכל יום אנחנו מקבלים את הכוח לעבוד על אותו עניין בספירת העומר.
אני רק יכולה להגיד אני מוקפת בחברות שלומדות חסידות ומלמדות, ובתקופה הזו תמיד שאני אומרת להם, אוי, היה לי ככה, היה לי ככה, מיד הן שולפות לי. ברור, ברור, היום זה הגבורה שבתפארת, וזה בדיוק, זה קצת מקביל לתחום האסטרולוגיה גם שאתה עוסקת, וברור, בדיוק...
בדיוק, כן, בדיוק.
בדיוק מאדים בא והלך בת שבע דרגן, את מדברת, ואני מרגישה שזה רחב ועמוק, ומה שנקרא, נגענו בקצה של הקצה, אבל זה בטח עשה תיאבון למי ששומע ורוצה ללמוד עוד קצת, כי הימים האלה הם הרבה יותר מבואו נתחזק באהבת חינם ולא נשמע מוזיקה. אלא הרבה הרבה מעבר ועמוק.
נכון, נכון.
אבל תודה על הטעימה הזאת.
שנזכה לגאולה כולנו.
תודה שהזכרת לי איזה כיף לדבר איתך, זה היה תזכורת...
גם לי, גם לי.
טובה ונעימה, שיהיה המשך...
שיהיה טוב.
לא יודעת, שיהיה טוב, כן.
שיהיה טוב.
הנה מרדכי בן דוד, אם נגיד את זה בעברית או ביחסי... הוא מרבה כיבה.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
והתחלנו בספירת העומר, נמשיך בספירת העומר, נמשיך עם אהבת חינם. נגיד שלום עכשיו לרינת בורג, סופרת יועצת הגשמה בעיסוק. בוקר טוב, רינת.
בוקר אור.
מה שלומך?
מצוין, תודה, מה שלומך?
אני אשאל אותך את מה שאני שואלת את כולם היום, האם הכל במקום, האם הארונות במקומם, או שלא היית בחג בבית, אני לא יודעת.
האם מה הכל במקום?
האם המטבח חזר לעצמו?
בוודאי, בטח, בטח. המטבח חזר לעצמו.
ואת?
אנחנו חוזרים לעצמנו, אני חוזרת לעצמי, כל יום אני חושבת שאני חוזרת לעצמי מחדש.
יפה. יפה. תשמעי, המושג אהבת חינם קצת הוזל נראה לי בשנים האחרונות, הוא נהיה כזה ביטוי כזה, אהבת חינם, אהבת חינם. ונראה לי שזה הזמן קצת לצלול וללמוד אותו קצת יותר לעומק. מה דעתך בעניין?
אז ככה, אני סובבתי סביב העניין הזה של אהבת חינם ושנאת חינם. זה מאוד עניין אותי והחלטתי לחקור את העניין. ואני חוקרת מתוך כתיבה. ומתוך ככה התבוננות על החיים. ומה ש... איך שאני תופסת את אהבת חינם, זה לא חינם ההפך מללא תמורה או משהו כזה.
שזה כולנו אוהבים.
בדיוק. לאהוב את החן שלהם. חינם.
יפה.
כן. החן שלהם, זאת אומרת של אדם אחר, של קבוצה, של סיטואציה, של דבר. עכשיו, למה קשה לנו הרבה פעמים להתחבר למשהו שהוא... למה קשה לנו בעצם להתחבר למשהו שהוא אחר? כי הוא שונה מאיתנו. הוא שונה ממי שאנחנו, ממה שחשבנו שנכון, ממה שהתרגלנו אליו. ובעצם כשאנחנו מרגישים שקשה לנו, אוקיי? אז אנחנו יכולים לראות, לחוש, להבין, לתפוס את החן של מישהו אחר, או של מה שאנחנו עומדים מולו וקשה לנו בו, כן. או קשה לנו איתו. דרך זה שאנחנו תופסים נקודת חן באדם אחר, אנחנו יכולים בעצם להפעיל כפתור בתוך עצמנו, אני קוראת לזה תדר, כן? של אהבה. מצב של אהבה. כי בעצם כשאנחנו ככה רואים משהו חיצוני לנו, אנחנו יכולים לתפוס אותו בצורה כזו או אחרת, נכון?
נכון.
ואיך שאנחנו ממלאים את עצמנו, אלה חומרי הגלם שיש בתוכנו, מה שאני בוחרת להכניס לגוף שלי, לתודעה שלי, זה מה שייצא ממני. כן. ודרך זה גם, זה מה שייצור את המציאות שלי. כמו שאם למשל אני אוכל מזונות עם הרבה סוכר, אז יהיה בדם שלי הרבה סוכר.
כן.
אז אם אני אתפוס כל דבר בהיבט ביקורתי ושלילי, זה מה שיצטבר בתוכי. זה גם מה שייצא החוצה. אם אני אלך למשל עם כוס קפה ביד, ואני אתקל במישהו, או שמישהו יתקל בי, גם זה תלוי בזווית ראייה, כן? אז הקפה יישפך עליי או עליו. אבל אם הכוס הייתה מלאה במים, היו נשפחים מתוך המים. אז זה בדיוק אותו דבר. במה שאני ממלאת את עצמי ונתקלת בחיים, נתקלת באנשים, או אנשים נתקלים בי, רק עם זה אני יכולה לפעול בעולם.
חייבת להגיד שזה לא אוטומט אנושי.
נכון.
לחפש טוב בכל אחד מולנו, ודאי לא עם האנשים הקבועים אפילו בחיינו.
נכון.
זה ממש עבודה, זה לא אוטומט כמו נשימה.
נכון, ומעניין שאת אומרת כמו נשימה, כי בעצם בזה שאנחנו מתעלים מעל אוטומט, אנחנו יכולים לשנות את החיים שלנו. עושים את זה דרך אגב בין היתר באמצעות נשימה. ואם אני בוחרת... לחיות את החיים שלי כתוצר של אוטומטים, אז ככה יראו החיים. אבל אם אני בוחרת באופן מודע למלא את עצמי בחומרי גלם מסוימים, ונכון שזו עבודה, זה מפעל חיים,
נכון.
החיים שלי יכולים להיראות אחרת. תדעת, הוכח כבר במחקרים, דוקטור הוקינס, הוא עסק בפילוסופיה, פסיכיאטריה, הוא חשף לראשונה את הקשר בין הגוף לנפש, והוא גילה שהתודעה חושבת במרכאות, כן? באמצעות כן. הגוף. הוא ערך מחקר במשך 30 שנה כדי למדוד את רמות התודעה האנושיות.
מה זה באמצעות? כאילו חוץ מהמוח?
כן, הוא חיבר בעצם אלקטרודות לאנשים, ודרך כל מיני מצבים שהוא כאילו העביר אותם, הוא חקר ומצא את הסולם שהוא מקויל כזה מ-1 עד 1,000, ובעצם נמצא שרמות התודעה, זאת אומרת התדרים שנמצאים בתוכנו, הם שלטים בגוף ובמוח. ואנחנו מתחזקים או נחלשים בהתאם למצב המנטלי שאנחנו נמצאים בו. עכשיו, מה שנקרא תדע, תדר גבוה, תדר נמוך, כן. או אפשר לקרוא לזה גם תדר רחב או צר, אני מעדיפה לקרוא לזה רחב או צר, זה כמו פס תקשורת, אם יש לי פס תקשורת צר, ש... מעט מידע יכול לעבור דרכו, ואם יש לי פס רחב, אז הרבה... הוא גילה, דוקטור הוקינס גילה בנושא הזה של רמות התודעה, שאהבה, היא אחד התדרים הגבוהים שקיימים.
נכון.
אוקיי? אז זאת אומרת שאם אני בוחרת לראות איזושהי סיטואציה מסוימת, ואני בוחרת לראות נקודה טובה, זה יכול להיות אפילו בגד שמישהי לבשה, או מילה שהיא אמרה, או תכונה שהיא הפעילה, אפילו אם היא חושבת אחרת ממני, או מתנהגת אחרת, אבל נגיד שהיא נחושה על משהו, אוקיי? ונגיד שאני מאוד לא מעריכה את מה שהיא חושבת לצורך העניין, את הדעה שלה, כן? אבל אני כן יכולה להתחבר לנחישות שהיא מגלה, למשל. אז מצאתי נקודת חן בה, נכון?
נכון.
דרך זה אני בעצם מפעילה תדר אהבה בתוכי.
יפה.
בעצם משהו בסוף אישי שלי, שאני ככה שולטת על התודעה, וזה לא שאני עושה לה טוב לצורך העניין, כן?
גם היא נהנית בסוף.
ברור, למה היא נהנית? אבל זה מתחיל בתוכנו, עשיתי לעצמי טוב, ואז זה מרחיב לי את התדר, מרחיב לי את מגרש המשחקי, מרחיב לי את האפשרויות, מתוך זה מרחיב לי את הפעולות, ואני יכולה להתנהג אליה לצורך העניין גם אחרת. יותר ברוגע, יותר בסבלנות, יותר בקבלה. שכולל
את הדברים
גבוהים יותר.
מדהים. סתם אני, כאילו מעניין אותי, את אומרת, מישהי שדעותיה נורא שונות ממני, אבל סתם אני אומרת אפילו, תמיד אומרים, תחזרו הביתה פנימה, לילדים, למשפחה שלכם, ותתחילו את אהבת חינם משם לפני שאתם רצים לחבק זרים בצמתות. אז יש לך ככה עצות איך לעשות את זה בפועל, ממש, בפרקטיקה?
אתן לך דוגמה אפילו קרובה. אחד הילדים שלנו פחות התחבר ללימודים, לנושא הלימודים, כן. אוקיי? עכשיו, אני עכשיו בתוכנית תזה, טרום דוקטורט, אני מאוד אוהבת ללמוד, מעריכה מאוד לימודים. והוא פחות, בואי נגיד, כן. כל השנים. זה בלי שיעורי בית, בלי להתכונן למבחנים, זה גם התבטא בציונים נמוכים, מאוד הפריע לנו.
בטח. אולי הוא מאומץ.
ממש לא. אז עשינו בדיוק את אותו הדבר. אוקיי, התחברנו לאיזושהי נקודת חן שראינו בעניין הזה הספציפי, כי ברור שאני אוהבת אותו, את הילד, כן? אבל בנקודה הספציפית הזו של הלימודים, דווקא התחברנו לנושא הזה של הנחישות. הוא היה נחוש לא להצליח.
יפה.
עכשיו, ברגע שראינו את הנחישות שבו, אמרו, טוב, הילד הזה נחוש, הוא יסתדר בכל מצב, הורדנו רגל מהביקורת והשיפוטיות והלחץ לתלמד, וכמובן שהתרחש הנס. זה לקח כמה חודשים, אבל הוא שינה פתאום ואמר, אני רוצה להוציא תעודת בגרות.
מדהים.
ועשה את זה.
איזה יופי.
כן.
וואו. טוב, ממש עבודה אקטיבית ומהותית. תודה על זה. מה זה יועצת הגשמה? יועצת הגשמה בעיסוק, אגב?
אני יועצת עסקית.
כן.
אני עובדת עם בעלות עסקים, עם בעלי עסקים, עם אנשים בארגונים, ובעצם עוזרת להם לממש את המטרות שלהם דרך העסק או העיסוק.
אז כאילו זה הגשמה בעיסוק, זה משהו שהוא ספציפי, כאילו לא סתם תעשי מה שאוטומט, אלא ממש
אני אומרת שככה, דרך העסק שלנו ודרך העבודה, אנחנו בעצם יכולים להגשים גם לבטא את עצמנו, גם לעזור למישהו אחר לעשות משהו, כי תמיד בעסק או בעבודה שאנחנו עוזרים למישהו לעשות משהו, וגם להרוויח כסף. זאת אומרת, אלה שלושה דברים שנראים לי, כשהם כולם מתקיימים ביחד, דרך ההגשמה שלנו בעצם, דרך הביטוי של מי שאנחנו, מבחינתי, זאת ההגשמה שלי בחיים.
מדהים. רינת בורג, תודה. לקחת את הביטוי הזה של אהבת חינם, ובאמת הוצאת אותו קצת יותר מביטוי שגור ומאוס למשהו פרקטי ובפועל, וזה כל פעם מחדש מעורר אותי באמת, הדבר הזה של לחפש נקודה טובה ולהעיר אותה, והיא קודם כל מהירה אותנו, אחר כך גם את העולם כמובן, אבל קודם כל מהירת הפנימיות שלנו. תודה על זה, ובעזרת השם, הלוואי שנזכה.
בעזרת השם.
הנה יונתן שיינפלד ושוקי סלומון עם אהבת חינם.
כל כבודה עם הניה שוחט.
אז עשינו השוואות בין המימונה לרומפלנחט, ובכל זאת, הדבר שתפס אותי בימיים האחרונים, זה שצריך לדעת שמימונה היא לא רק מופלטות דבש וחמאה, אמנם זה חלק נכבד, אבל זה ממש לא, זה רק משהו חיצוני. בוקר טוב לרב יהודה עזרד, יושב ראש יוחד קהילות יוצאי מרוקו.
בוקר טוב, תרבחו ותסעדו.
מה שלומך?
ברוך השם, אחרי לילה ארוך, של קירוב לבבות, של חג גדול של אמונה, חג שבו באמת הוא לא רק מופלטות, אלא הוא חג שנהגו אותו בכל קהילות ישראל, אפילו שהמרוקאים הם אולי הדגל שמוביל אותו,
כן.
אבל אפשר לראות במקורות שחגגו אותו בארצות רבות, בעדות אחרות,
mm-hmm.
כולם, כל אחד בדרך שלו, כמובן על ההכרזה, הכרזה ביום הזה, שעל אף שציפינו וכל כך רצינו שהגאולה בוא תבוא,
נכון.
בליל הסדר, במהלך אגב פסח, עדיין אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ונמשיך לצפות לגאולה, ולכן מימונה הוא באמת חג גדול של אמונה. והחלק שלי באמת הוא הקירוב לבבות, אחרי שבשבוע ימים אולי לא כל אחד נכנס לבית של החבר שלו,
נכון.
כמו שתמיד ידוע במיוחד בקהילת מרוקו, שהדלתות הן תמיד פתוחות באחד אצל השני, אז אחרי שבוע
כזה... אני יודעת אגב שזה מנהג אשכנזי לא לאכול אצל אחרים בפסח, לא ידעתי שזה גם מנהג מרוקאי לא לאכול אצל אחרים.
לחלוטין לא, מרוקו הייתה ידועה בהקפדה המיוחדת שלה בקשרות במרוקו. אני יכול לספר שהסבתות שלנו שעלו לארץ ישראל, מאחר והשוחט שהיה להם במרוקו לא היה פה, הם לא הסכימו לאכול עוף שהם לא ידעו מי שחט אותו. אז בהחלט ראינו במרוקו הקפדות גדולות מאוד וניקיונות של פסח שלא ראינו במקומות אחרים, בערב הזה בעצם הם באו ואמרו, הנה הדלתות שוב נפתחים, כולם נכנסים אחד אצל השני, וכמובן מאכלים, מתברכים, הולכים מבית של צדיק לבית של צדיק לקבל ברכה, וכמובן מכל אחד ואחד, כל אחד ואחד בירך את השני.
מדהים. מתי מתחיל המנהג הזה? כמה שנים אחורה?
אנחנו רואים אותו במקורות מאות מאות שנים אחורה, אני לא יכול להצביע על שנה מסוימת.
כן.
אבל רואים אותו כמנהג ממש עתיק שבו נהגו, ובשנים האחרונות אנחנו רואים, אפשר לומר בצורה חיובית, כדי שהמימונה, שאולי מדינת ישראל לקחה אותה לאיזשהו כיוון של חג מרוקאי, של הוללות ואווירה של מופלטות ותולו, רק שפתאום המימונה הופכת להיות באמת חג שבו מדברים דברי תורה, מדברים על האמונה, מדברים על קירוב הלבבות, מדברים על הדברים האמיתיים שבעצם המימונה עושה, וזה בעצם הנכס הגדול שאפשר להעביר אותו לנו ולדורות הבאים, שהילדים שלנו יראו, אני זכיתי אתמול אחרי עשור, שבו אנחנו בייחוד הקהילות עושה מרוקו, מארגנים את המימונה בצורה המונית, תחזור לערב שבו המימונה הפכה נחלת רבים, ועברנו מבית לבית, בכל בית היה פיוטים, ושולחן ערוך מלא מתנים, וכמובן מופלטות וז'בן ודברי מתיקה וירק וכמח על השולחן.
באמת ראיתי הסימנים... כמח על השולחן בבית שהתארחתי בו. מה זה? זה כאילו נכון, להראות נכון. שמה שזה...
נכון, מזל לבן.
מזל לבן.
אנחנו שמים בירק את הקיץ הקרב, הוא בא לברכה, שיהיה ברכה באסמנו, וכמובן לבן. יש אלה שנהגו בכמח הזה לשים מטבעות, שזה יהיה סגולה לפרנסה טובה, ואחר כך את עם הקמח הזה עושים את הלחם הראשון בתנורים, ואוכלים אותו במשך השבוע הקרוב. מנהגים רבים היו מסביב לחג הזה, שכולם הצביעו על חיזוק של אמונה, אמונה שמרוקו ידע להעביר, אמונה פשוטה,
כן.
אמונה תמימה, לא אמונה מתחכמת, אלא אמונה של הסבתות שלנו, מה שמופיע בספרים שהיא אמונה בגבוהה ביותר, להאמין בצורה תמימה, בצורה פשוטה, ולפתוח את הלבבות, זה בדרך כלל הולך ביחד. לא להפעיל יותר מדי את המוח.
כן.
רגלנו להפעיל רק את הראש. להתחיל לתת ללב לעבוד, לפתוח את הלב. הדלתות שלנו נהיו סגורות באווירה האירופאית שאנחנו נמצאים. לפתוח את הדלתות,
להכיר
אחד את השני. בדיוק, אבל כשחם בלב, אז לא כל כך קר בחוץ.
מדהים. אגב, זה היה אתמול בערב, יש משהו שנהוג לעשות היום, או שזה רק החגיגה...
בהחלט, בהחלט. במרוקו, למשל, במרוקו נהגו לצאת למדשאות, לצאת למקומות של ירק, לחוג עם המשפחה, אחרי ששבוע ימים לא יצאו מהבית, זה היה זמן טוב לקחת את הילדים, לצאת איתם למקומות של ירק, למקומות של מים, וכל אחד בדרכו.
יפה מאוד. טוב, אני אתקיל את הרב ואשאל אם יש איזה דבר תורה, משהו של אמונה, ששמעת אתמול, משהו מעניין.
או, שמענו כל כך הרבה. שמענו כל כך הרבה דברים. אני אומר דבר שכולנו מברכים אחד את השני, את תרבחו וצעדו. מה זה תרבחו וצעדו? אז לפני כ-180 שנה היה אחד מגדולי ורבני צדיקי נקנוס שבמרוקו. קראו לו רבי יוסף ברדוגו. אחד מצדיקי משפחת ברדוגו הידועה במרוקו. אז הוא אומר, ביום הזה, הרי כפי שידוע, בשביעי של פסח, אז ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. בני ישראל היו אמורים לצאת ממצרים, וזה היום שבעצם בני ישראל הלכו ולקחו את הפיראון על ה-210 שנים שהם עבדו בעבודת פרך את המצרים.
נכון.
והם הלכו ולקחו גם במכת חושך את כל השיטים ואת כל מה שהיה למצרים, כל מה שהם יכלו לקחת למצרים. זה היה יום טוב.
נכון.
יום טוב, לא מדברים על כסף. בשבת זה יום טוב. לא מדברים על כסף. אף אחד לא יכל לספר לחבר שלו איזה קופה הוא עשה, כמה הוא הצליח לקחת למצרי. מיד ברגע שיצא אחד, כל אחד הלך לחבר שלו ואמר, תשמע, הייתי אצל המצרי הזה, אל תשאל, מסעתי לו במגירות, יעלומים ומטבעות של זהב. וכך אחד סיפר לשני. מיד קמו כל אחד וברכו את השני, תרוויח ותצליח, תרווח או צעד. וזה באמת עוד חלק שאנחנו צריכים לקחת אותו איתנו היום בדור שלנו.
עין טובה.
פחות צרות עין, עין טובה. יש לשני רכב חדש, תפרגן לו. יש לשני בית חדש, תפרגן לו. ובאמת זה היה הפירוש לתרווחו וצעד.
יש מספיק לכולם.
תצליחו, יש מספיק לכולם, וכל מה שיש לכל אחד, זה מה שמגיע לו. ובהחלט צריך לקחת את זה הלאה.
אני רק אתן הצעת הגשה לשנה הבאה בעזרת השם, להפריט את האירוע גם לאשכנזים, ואני יודעת שלמימונה לא נוהגים להזמין, אבל אנחנו צריכים הזמנה, אז להזמין.
אז אנחנו בעניין הזה משתדל גם במהלך השנה להסביר לאשכנזים שדלת פצוחה זה אומר דלת פצוחה.
נכון.
הם למדו מאיתנו כמה דברים.
נכון.
הם כבר לא אוכלים רק גפילטע פיש.
נכון. יש סלטים, גם את זה ללמוד. יזיק, נכון, נכון, נכון.
ואנחנו הגענו לארץ ישראל כדי אפשר לאכול גפילטע פיש ביום חמישי בלילה, ודג מרוקאי בליל שבת, ואני אומר את זה רק כמשל וכדוגמה על אוכל, נכון. אבל כן, הגענו למקום שבו כל אחד ייקח את המעלות מהשני, ובחלק הזה אולי אנחנו נוכל לתת את התרומה שלנו של לבבות פתוחים, של פחות לחשוב על כל דבר בשכל ואולי לא יהיה נעים. בואו נחזור לימים של פעם שבו הדלת פתוחה ונכנסים אחד אצל השני. ואני אומר לכם כמי שעומד בראש ארגון חסד, שלא פעם שקראנו לאנשים, תסתכלו מה קורה בבית של השני, הם גילו פתאום שהמקרר ריק, ופתאום אנשים בקור הזה שאנחנו נמצאים, אין להם תנור חימום בבית. אז ההשלכות לזה הן הרבה יותר רחבות.
נכון.
אבל ברור שהכותרת שלה היא קירוב לבבות, ועם ישראל אחד ומיוחד.
רב יהודה עזרד, יושב ראש איחוד קהילות יוצאי מרוקו, תרבחו ותסעדו, אני אומרת את זה במבטא ישראלי, אבל תודה רבה.
תזכו לשנים רבות,
נעימות. תזכו לשנים רבות, ושיהיה קיץ בריא כשהוא החליט להגיע. תודה רבה.
אמן כל טוב.
טוב, הנה יפה ותמה, זה הכי קרוב שהצלחתי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
איי איי איי, היו פה כמה וכמה זמרים, ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, חיים אוליאל, ועוד שם שאני לא רואה את ההמשך שלו, אבל בסדר, שמעון ציבוני. שמעון ציבוני, מה השאלה? זה דוד שלי. יפה. טוב, אני בטח מדמיינת שסבתא שלי בבית, אומרת, משחקת אותה אשכנזיה, כך היא אומרת את השמות, משחקת אותה כאילו היא לא מכירה, כאילו לא הכנו לה מופלטה מגיל קטן. אבל תהי לך, סבתא, אני בין העולמות, אני בין העולמות, אני אתמול חגגתי את שני החגים, גם את הרומפל וגם את המימון הבוז, גם את אכלתי את הדבש והחמאה, וגם ייבשתי כלים בעצב רב, שזה המקום באמת להגיד ש... הפער הזה בין ערב פסח שמפנים נגיד 2-3-4 ארונות כל אחד וכמה שהוא מקדיש, וככה דוחפים ככה את הדברים, ככה מכניסים, כי לא אכפת לנו, כי כאילו מעיפים את דברי החמץ, כאילו לא, תסגרו, נדבר עוד שבוע, לבין זה שחוזרים לחיים, ואז הכל צריך להיות מאורגן ומתוקתק, ואין מה לעשות, בואי תחזירי את ענייני החמץ כמו שצריך, כי את לא תחיי עכשיו בדוחף ובדוחק, נכון? עכשיו זה שנה, נכון? ו... כל אווירת הערי, אפרופו זה שאני מרגישה מוצאי סוכות עכשיו, בארונות לא יכולה להימשך, עכשיו צריך להיות מסודר. אני לא רוצה להגיד לכם, שנה שעברה מתי הגעתי לעשות סדר אמיתי במטבח אחרי פסח. זה באמת, זה פרט מביש. אני לא זוכרת אם זה היה בגדר, נגמרה ספירת העומר רק אז עשיתי סדר בארונות. אני מתפללת להשם שהשנה זה יהיה לפני. בקיצור, מה אני אגיד לכם? זה חג שגם יש ענייני סדר וניקיון לפניו, תוך כדי ואחריו, גם ענייני מזון, כי יש את האטרף לסיים את החמץ בבית, ואז את האטרף להשיג חמץ ברגע האחרון, ואז את האטרף בפסח, מה אוכלים, מה אוכלים, מה אוכלים, ובמוצאי פסח יש אנשים שהולכים ונלחמים מכות במאפיות וזה, וכאילו אחרי שבוע, שבועיים של היה מכירת חמץ, לא היה מכירת חמץ, נתחל לאחר הפסח, לא נתחל לאחר הפסח. ריבונו של עולם, איזה עם אנחנו, שמתעסקים הרבה פעמים במופלטה במקום באמונה, אבל בסדר, שנתעסק רק בדברים טובים ובנסיבות טובות. אנחנו נראה לי לקראת סיום. נגיד יפה תודה לנתנאל ינובר, לטל ניסן ולמשה מושקוביץ. מיד אחרינו, נתיב רובינזון עם זכות הציבור, אתם המסמסים, במקום לסמס לי מילות טובות ודברי כיבושין, שלחתם לנתיב שירים, שזה באמת ממש לא מעליב אותי בכלל לא, אבל בסדר. אנחנו מסיימים עם אני מאמין שבביצוע של אברהם פריד, יונתן רזאל וחנן בן ארי. אני הייתי עניה שוחט, ניפגש שבוע הבא, שיהיה לכם כל טוב, שתהיה לכם התאוששות נעימה, ואל תדאגו, מחר צריך לבשל שוב. ביי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.